השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, מוזמנים, אנחנו שבוע לפני חג החירות. זמן מתן חירותנו זה חג הפסח. בזכות חג זה יש לנו את כל המועדים קדימה. מדוע? לא רק שחג הפסח הוא הרגל הראשון, כשיצאנו ממצרים, חג הפסח, סבנו לקחת את הפסח, ולנוע לכיוון המדבר, לכיוון הר סיני, לקבל את התורה. אז אם לא היינו יוצאים ממצרים, לא היינו מקבלים את התורה. אז יש לנו את שבועות. וכשהיינו במדבר, מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא היה צריך לשוחח עלינו. חג הסוכות. למה חוגגים את חג הסוכות? למען תזכרו, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. אז אם לא היה חג הפסח והיציאה מארץ מצרים, אז לא שהוא חג הראשון לכל שלושת הרגלים, הוא גם היסוד והשורש שלהם. אנחנו נקדיש את השיעור לרפואת כל בני ישראל, הנצרכים לרפואה, ומי שיש לו עכשיו שם להגיד, יגיד את זה ממקומו, ולזכות, ולזכות יוכבת בת יהודית, בעזרת השם רפואה שלמה לכולנו. והנושא שלנו היום היא יציאת מצרים בנפש האדם. מאחר ואנחנו יודעים שהחסידות והקבלה אומרים שכל מועד, כל רגל, הוא בעצם פן בעבודת האדם. המועדים זה מועד, הוא מעיד על משהו. על מה הוא מעיד? לא רק על ההלכות הנצרכות בחג זה, וההלכות מתחילות כבר משבת הגדול, פסח, שנקרא לפני חג הפסח, אנחנו חוגים את שבת הגדול, ברוכה הבאה. ולא רק השבת הגדול, לא רק חג הפסח, אלא שבת הגדול שאנחנו חוגגים לפני, למה הוא נקרא שבת הגדול? כי בשבת זה קרה נס מאוד מופלא. אחרי שבני ישראל רואים את כל המכות שהקדוש ברוך הוא מפיל במצרים, והוא נותן 9 מכות, 10 מכות, אז כולכם בטח מכירים את הבדיחה של ג'ורג'ט באה לג'וז'ו, אומרת לו, תגיד לי, פרה, למה שהקדוש ברוך הוא נתן מכות לבני ישראל, היה צריך גם סימנים? כי בהגדה אנחנו עושים את הסימנים, מדע, שחב, היה כל הסימנים. הוא אומר לה, ג'ורג'ט, מתי תביני? מכות בלי סימנים זה לא מכות. אז אם אחרי אחת עשתה לי פה פרצוף מאוד לא נעים, לא שאני מצדד בזה רבותיי, בבקשה שמעמדה של האישה לא ייפגע, זה רק בדיחה שהיא ממש, אני מגנה אותה בכל תוקף, ועכשיו אני מוציא הצהרה עיתונאית לעיתונאות, שיאל קרוי שיראו חוזר בדבריו הדרשן, והוא לא התכוון להעליב פה את מעמד האישה. נרגענו, עכשיו אני רואה חיוכים. יפה. אז שבת הגדול, מה קורה לנו? לקראת שבת הגדול, בואו נתחיל להבין בכלל את המועדים, את השמות, למה זה נקרא שבת הגדול? זה ממש לפני החג, וזה הולך לקרות שבוע וחצי מעכשיו. אני שמח בכלל להודיע שבאסנט יש לנו חג מרתק עם פעילויות, חוויות, טיולי טבע לחובבי טבע, תוכנית מאוד מרתקת, צ'יגונג, בור היהדות, שירה, תהיה גם כן השבת, אחרי השבת שבתוך חג הפסח נקראת שבת שירה. שרנו. אז זה האומן שבתוכי, ואומנות, ומופעים מרתקים, אז אינכם מוזמנים להסתכל באתר של הסנט, ולהתקשר ולברר. אפשר כמובן להגיע רק לחלק מהחג, רק לסדר, רק לחג, רק לכל המועד, כרצונכם בשמחה רבה. וכן, המפגש הבא שלנו זה בדיוק מפגש לפני החג, שבו אני הולך לדון בתחום של מדיטציה יהודית. כל מה שקשור למדיטציה, עולם ההתבוננות, וכמובן גם בגוון היהודי, כולל תרגול. אנחנו נחלק את השיעור לשלושה חלקים, שבחלק הראשון נסביר את בכלל המשמעות של המילה. מה המגמה של המילה מדיטציה? מה זה התבוננות? איך היא שלחת לעולם היהודי? אני מבטיח סיפור מרתק מסיפור חיי של השגחה פרקטית במשך שנתיים וחצי מטורפת של הזדמנויות, שהסיפור הזה נגמר, הוא התחיל לפני 15 שנה והוא נגמר רק לפני שנתיים. את הסיפור נשמע בפעם הבאה, ואחרי זה אנחנו נראה קצת את ההבדל בין ההתבוננות המדיטציה באומות העולם למדיטציה הקבלית היהודית על פי החסידות, ואז נעשה תרגול. תרגול בסיסי, אבל נתחיל. ואיך זה קשור ליציאת מצרים? כי הכל מתחיל במחשבה. וכשאנחנו מצליחים למרכז ולמרכז את עצמנו, לעשות סדר וארגון, המדיטציה היא גם כלי לעבודה. אתה מעלה, אתה מדמה, אתה חושב, כמו שאתה חושב על רווחה, על מנוחה, על שקט, או על כל דבר אחר, אתה מעלה גם כן את העניין, את האירוע. חשבו שאם כל החיים שלנו הם כמו על סרט של פילים, אתם זוכרים פעם? אתה חותך קטע של פילים ובו אתה מתמרכז, אתה מעלה את כל הדמויות ואתה עוטף את כל ההיבטים. לכן מי שמתעסק בכל תחומי טיפול הנפש, המדיטציה והדמיון מודרך הוא כלי מאוד מאוד חזק. אז זה איתנו למפגש הבא. אז כשאנחנו חוזרים בכלל חג הפסח, מי שרוצה לדעת את כל הלכות החג, אני מאוד ממליץ לדבר עם פרופסור גוגל, הלכות החג לספרדים, הלכות החג על פי חבד, הלכות החג על פי זה, אבל בקיצור זה לבדוק את החמץ, זה לנפקות את כל הבית שלא ייראה ולא יימצא מכל מה שקשור לקמח. מצד שני אנחנו כן אוכלים קמח ומים בפסח. מתי? מתי אנחנו אוכלים קמח ומים? זה במימונה, זה בסוף החג, אבל בתוך החג לחם אסור, נכון, אבל מצות מותר. למה לחם זה גם קמח ומים וזה מותר והמצה קמח? אחד תפח ולא תפח. מה זה אומר לנו בפנימיות התפח ולא תפח? לא סתם אומרת לנו הלכה בל ימצא ובל ייראה. מה זה החמץ? בפנימיות זה הגאווה. הקמח והמים מחמיצים, הם תופחים. ככה גם האדם, פעמים הוא תופח, 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 במילים מסוימות הוא ממלא את כל החלל לידו, הוא לא נותן מקום לאף אחד. הוא לא נותן מקום אמיתי לאף אחד. מה זה נתינת מקום אמיתי למישהו? דוגמה, קרה לכם שהלכתם פעם עם בן הזוג או בת הזוג או עם חברים, חברות, בוא נאמר, יש איזשהו עניין לעשות, ופתאום בן הזוג אומר, תשמעי, אני צריך שתעלי לקומה רביעית להביא את הסיר מאמא. זאת אומרת לו, למה אתה לא תביא? מה קרה לך? אני יודע שזה טוב בשבילך, אני יודע מה טוב בשבילך, עדיף ללכת להביא את הסיר מאימא, ולא עכשיו להיות באוטו, כי עכשיו אני פה למטה וצריך למצוא חנייה, ומלא אני אומר שיותר טוב לך ללכת להביא את הסיר מאשר תסתובבי פה עם אוטו ותמציא חנייה. אומרת לו, מה פתאום? אני לא אכפת לי, אני יכולה להישאר באוטו, גם אני לא אכפת לי למצוא חנייה. מה זה כשבן אדם ממלא את כל החלל ולא נותן מקום אמיתי לאחר? השיחה הייתה צריכה להיפתח. אנחנו הולכים להגיע לנקודה X, לחמותי. יש סיר בקומה רביעית. מתאים לך ללכת להביא אותו? או להיות באוטו ולשמור שפקח לא יגיע או למצוא חנייה? מה את מעדיפה? זאת היא תקשורת מכבדת, שהרבה מאיתנו שכחו. מה זה נתינת מקום? כשבן אדם תופח, הוא ממלא את החלל, הוא לא נותן, הוא לא מגלה מקום ועניין, גילוי אמיתי באחר. אבל לעומת זאת, הקמח והמים של המצה, מה מיוחד בהם? את הקמח של המצה לוקחים וכל הזמן נותנים לה צ'חות, בום, 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 לא נותנים לה לטפוח, מכות. מה לעשות ככה גם בחיים? אנחנו מקבלים, התחלנו עם הבדיחה עם המכות, ואנחנו מקבלים כל מיני עניינים, וכל זה מסע לעבוד עם הגאווה שלנו. לגלות איפה הגאווה שלנו הסתתרה לנו שמה והובילה אותי בצורה לא נכונה. אכילת המצה ומצה שמורה במיוחד, עבודת יד, יש בה את הכוח האנרגטי על פי קבלה. מצה זו שאנחנו אוכלים לא המרובעות, העגולות עבודת יד. אני מאוד ממליץ לפחות שעל כל שולחן, כל בית יהיו שלוש מצות עגולות כאלה, אפשר להשיג אותם. היום יודעים שגם בסופרמרקטים יש מודעות לזה, בטח אפשר להשיג אותם בבתי חב"ד או כל מיני ארגונים שדואגים שתהיה מצה שמורה על השולחן. דבר מאוד מאוד חשוב לאכול כמה שיותר מצות בחג הזה. העולם היהודי יש קשר בין המימד הרוחני לאוכל. האוכל זה לא דבר שמזין רק את הגוף, כי לא רק שהוא מזין את הגוף, מה הופך להיות? דם מבשרך. ואיכן נפש האדם נמצאת? אם אדם מתרוקן מהגוף, הולכת גם הנפש. הנפש קשורה לדם, לכן מה שאתה אוכל זה מי שאתה. שמענו את זה הרבה פעמים. אז כשאתה מתחיל לאכול, את הסממנים היהודים לא באו להקשות עליך לאכול דיקטים. הרבה אנשים אומרים לי, יש לי גזים. נו, אז מה? אתה אוכל גם קשועית ופול וחומוס, יש לך גזים. תאכל קצת מצה, אם קשה לך עם גזים, רק קצת. קצת, כן, בדיוק, כן, כן, למצווה, בדיוק, אם זה ממש קשה ורפואי. אז לגבי כל הלכות החג, אז בגדול, לפני שנחזור לשבת הגדול, יש לנו את בדיקת החמץ, ולמחרת שורפים אותו, ואז נכנסים ליל הסדר, שיהיה לנו סדר מענה. ולמה קוראים לחג הזה ליל הסדר? דבר ראשון בחיים, קצת סדר וארגון. תחילתה של דרך רוחנית זה סדר וארגון. לכן כל הסימנים מסודרים, ומה לומר ואיך לומר, צריך להביט באגדה ולקרוא את האגדה, וכולו וכולו. כן.
יש לי שאלה.
כן.
שבת, אתה אומר שבת הגדול, ולא, כאילו אומרים שבת המלכה, נכתם אליה כאל, לא יודעת,
כן.
כאילו בתחר ולא
בתחילה. יפה, זאת שאלה טובה, ואנחנו לא ניכנס אליה כרגע.
אוקיי.
אלא מה? למה כן בכל זאת יש שמות? אנחנו לא ניכנס לזכיר והנקבי פה, אבל ישנם הרבה שבתות שיש להם כינויים, כמו שבת שקלים, שבת פרה, פרה אדומה. היא נקראת גם כן כל השבתות מפרשת זכורת אשר עשה לך המלאק. השבת היא גם כן מועד ויש לה כוח רוחני. וקוראים את פרשת השבוע, קוראים את הפרשה, אז לכן גם כן לפעמים ישנן שבתות שהחליטו להוסיף בסוף הקריאה של התורה עוד פרשייה. עכשיו, שבת הגדול, מה קורה בשבת הגדול? אנחנו מלבד שהשבת היא שבת המלכה, וזה הנקבי שלה, וזה לא מפריע, היא נקראת בנוסף גם שבת הגדול. זה כמו שחברה קראה לעצמה שם, והיא הוסיפה לעצמה שם. אבל זה לאו דווקא בפן הזכרי והנקבי, אלא מה השבת הזאת היא גם כן, מה היא מסמלת לנו? עם איזה כוח רוחני אנחנו מתחברים איתה. אז מתחברים גם עם הנקבי וגם עם הזכרי, לשם עכשיו הנקבי והזכרי. אז שבת הגדול, מה הנס הגדול שקרה? שאחרי כל המכות שבני ישראל רואים שהמצרים חוטפים, משה ואהרון בקשים מפרעו לשחרר את בני ישראל, פרעו עדיין ממען. הבכורים של מצרים באים לאבות שלהם ואומרים להם, מה, לא מספיק? לא ראיתם מה קיבלנו? לא סבלנו כל כך הרבה? לא די לכל המכות הזה? תנו להם לצאת. האבות הולכים עם פרעה, מכה למכה מצרים בבחוריהם. זה הנס של שבת הגדול, ואנחנו נקרא את זה באגדה. הנס הגדול קרה, כתוב בקבלה, שהקליפה הקטה את הקליפה. איך זה קורה בנפש האדם? יש לנו בחיים נקודות ואירועים שאנחנו יורדים מאוד מאוד נמוך. מאוד נמוך. מגיעים למקומות לא רצויים גם לעצמנו. ואז משהו בתוכי קורה שהצד של החושך שהביא אותי שמה הוא מגלה תובנות, הוא רואה דברים והוא בעצמו, החושך בעצמו מבין שהאור יותר טוב. שזה מה שאני צריך לעשות. אבל זה רק מתוך ירידה עמוקה אל תוך החושך הפנימי. וזה מה שקרה במצרים. זה מה שכתוב בקבלה. מה זה מכה מצרים בבחורים? אז אתה רואה, בפשטות, הבחורים נלחמו באבות. זה נס שילדים ילחמו בהורים. אבל זה הכל המצרים. בקבלה מוסבר שאתה קורא את זה ככה. אבל מה שקרה פה, שהקליפה, קליפת מצרים, שהייתה הגאווה, פרעו חשב שהוא מולך בכל העולם, משעבד עם שלם, מתוך הקליפה עצמה הבינו שהמקום הזה שהיהודים יישארו איתנו זה דבר לא טוב וצריכים לשחרר. בגלל זה נקרא שבת הגדול. ומה עושים בשבת הזו? הרב דורש בכל מיני עניינים בעיירות, בכל אחד והקהילה שלו. אנחנו ניכנס לפנימיות. הרי הנושא שלנו היום זה הנושא של יציאת מצרים בנפש האדם. מה קרה במצרים? הייתה עבדות. היה שיעבוד מאוד מאוד רציני. והמגמה הייתה לצאת לחירות. היום אנחנו נדון גם כן מהי משמעותה של חירות אמיתית. מה זה חופש אמיתי? מתי בן אדם מרגיש חופש בתוכו? איך היינו מגדירים חופש?
זה בלי יודעת את זה. להתרצות אחרי כל מיני דברים, אחרי אנשים, אחרי תאוות.
מתי שבן אדם בעצם מפסיק להיות עבד לסביבה ולהנחות עולם. עכשיו, השאלה הבאה שאני אשאל אתכם, הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מלהיות עבדים במצרים כדי שיהיו עבדים שלו. שאלה חזקה. אז מה ההבדל? שאלה מאוד חזקה. יפה לה שאת רואה את זה.
זה לא מרות. כאילו אם אני יכולה לבחור, הוא ממליץ ויש
לי. נכון. אלא אומרת שיש הבדל. הוא לא... זה הבדל ברור, כי הקדוש ברוך הוא ממליץ לי איך לחיות. הוא לא כפה עליי, אבל תתפלי. זה מתחזק השאלה. הקדוש ברוך הוא כן כפה עלינו הר כגיגית במעמד הר סיני. הוא עשה לנו את כל הניסים האלה, כזה גילוי של חסד. איך נגיד לו? חתמנו ישר על החוזה, אחרי זה קלטנו מה יש בפנים. אומר הקדוש ברוך הוא כפה עלינו, כלומר לא הייתה לנו אפשרות לצאת. היו שם כל מיני עניינים וכל מיני פסוקים כאלה ואחרים, אבל השאלה כרגע, אני לא אגיע לשם. יש פה שאלה. כן. יש פה שאלה. הוצאת אותנו מלהיות עבדים במצרים, נתת לנו עול תורה ומצוות. זה גם עול. זה גם עבדות. בתק לזה עבד. אז מה ההבדל בין שני העבדים האלה? ונעסוק במהות של חירות, מה זה ההבנה של חירות, מתוך זה שנבין מהי חירות אמיתית, נוכל לענות לשאלה הזאת. ובראש ובראשונה אנחנו צריכים לזכור שבני ישראל מצווה אדם לומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. אבל יציאת מצרים הייתה לפני 3,000 ושנה. מה זה מצווה עליי בכל דור ודור לראות כאילו היום אני יוצא ממצרים? מה זה היציאה הזאת? אז בואו נראה איך חכמינו מתארים בכלל את המצב של בני ישראל במצרים, ואומרים מה הפעולה הראשונית שעלינו לגלות בתוכנו כדי להשתחרר מכבלים אלו ואחרים. האדם מחובר כמו חבל טבור אל המציאות מסביבו. מאוד נוגע לו הרושם איך הוא נתפס בעיני אחרים, איך הוא נתפס בעיני עצמו, או איך הוא נתפס בעיני השם. כל הדבר האלה זה כבלים שקובלים אותו ולא נותנים לו בעצם להתקדם קדימה, כי הוא כל הזמן בהתניות, הוא כל הזמן במנגנונים. מהותו העיקרית של חג הפסח, אומר הרבה, היא עובדת היותו זמן חירותנו. זה החג שבו יצא עם ישראל מעבדות לחירות ונעשה עם עצמאי. אז אם זה ככה, כל אחד ביום כל יום ויום צריך לצאת מן עבדות מסוימת לחירות ולהרגיש עצמאות. תכף נבין איך החירות הזאת והעצמאות הזאת באה לידי ביטוי. דבר זה מתואר במילים בתורה, הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים, ככל אשר עשה לכם, השם אלוקים במצרים, לעיניך. ההגדרה היא גוי מקרב גוי. מה זה גוי? עם. התורה גם כן זה שפה כמו שמי שהלך פעם ליפן ומילא את הזה, אז יש לנו שם לזרים. גייג'ין. גייג'ין זה זר. אנחנו לא אומרים פה שאומה אחרת היא זרה. גייג'ין זה דבר מעליב. ביפן אתה מקבל את הזר. ומי שמסתכל בתקופה הפאודלית של יפן, ידעו שזרים או מעורבבים, לא יפנים, הם היו סנויים, היו אסורים, מעמד נחות, והיו על כל פיפס ושאל היו מקבלים מכות ועונשים חמורים עד למוות. מכלום. המאוד גזעני. לאט לאט הוא נפתח לעולם המערבי. אבל תקופה הפאודלית שלו והשוגונים, היה אסור לזר להתקרב ליפן. ואם כבר היה בן מיעוטים, כלומר עיבוב מאיזה פרשיית אהבים, מסכן. כל החיים שלו עבד. לביטוי גוי בקרב גוי יש משמעות כפולה. מצד אחד הוא מבטא את העובדה שהיהודים במצרים כבר היו במסגרת של עם. הם דיברו בשפה משלהם, חיו בארץ משלהם, ארץ גושן, שמרו על לבוש מיוחד. אך מצד שני, הם היו בתוך אומה. תוך בועה, זה כמו שהיה מאוד קשה ליהודים לצאת בתקופת השואה מאירופה. הם היו כבולים שמה בחבל טבור לכל מיני עניינים. חכמנו זל מדמים מצב זה לעובר בימי אמו. מצד אחד העובר הוא מציאות לעצמו. יש לו ראש, יש לו ידיים, יש לו רגליים וכל שאר האיברים. אך האמת היא שהוא אינו חי חיים עצמאים. לאן שאמו הולכת, לשם גם הוא הולך. מה שאמו אוכלת זה גם מזונו שלו. הוא תלוי בה באופן מוחלט. הקדוש ברוך הוא בא ולקח את בני ישראל מתוך התלות הזאת. מה זה יציאת מצרים בנפש? זה לגלות את הילד שבקרבי ואת התלותיות שלו. לגבר יש את הילד שבו. לאישה יש את הילדה שבה. והילדה הזאת היא תלותית בדברים מסוימים. והיא צריכה, והוא צריך, לגלות את זה. את המניפולציות, את האינטרסים, את ההתרכזות בעצמו, את הפגיעות, את הרגישות יתר. יציאת מצרים אמיתית בדור שלנו זה ההבנה שאף אחד לא יכול לשלוט בי, לאף אחד אין בעלות על הנשמה שלי מלבד הקדוש ברוך הוא. להשתחרר מהתלותיות הזו המניפולטיבית שנוצרת על ידי גורם שני, או על ידי עצמי, אני עם כל המשחקים שלי. וזו יציאת מצרים אמיתית. עכשיו, יציאת מצרים אמיתית יורדת למקומות יותר עמוקים בנפש. אני לא יודע אם נגיע לזה היום, אבל כשאדם יש לו דחף מסוים, הוא לא שולט בעצמו. זה מצרים. כשלאדם יש תשוקה מסוימת, רצון אז למקום מסוים, הוא מזדהה עם הרצון הזה כל כך, שזה הופך להיות חלק ממנו. בבודהיזם קוראים לזה attachment. You clinging into the things. You attached to it. אתה נדבק לדבר הזה. ובגלל שאתה מרגיש בצורה זו או אחרת, אז אתה מרשה לעצמך לפעול בצורה מסוימת. ודאי, אבל איך אתה עושה את זה? כשאתה מבין שיש הבדל בין הדחפים שלך למעשים שלך. ופה אני רוצה לתת איזשהו קטע, נקשיב לאיזשהו קטע, עם דוגמה, ובטח נבין ממנו כמה וכמה דברים. נסו להרפות מהכל, ובואו ניכנס ליציאת מצרים אמיתית בנפש בנקודה מסוימת, שמאוד שייכת לדעתי לדור הזה. כדי להבין טוב יותר איך להתגבר על פחדים, חרדות, ולא רק זה, גם לכל אלה שמעוניינים לדעת איך משנים הרגלים, זה יציאת מצרים, יש שינוי דפוסים, שינוי הרגלים, קריאת ים סוף. לשנות, לדעת איך לשנות הרגלים מגונים ואיך מצליחים להחליש דחפים לא טובים ולרכוש מידות טובות. עלינו להפנים הפנמה מאוד מאוד חשובה. כל אחד ואחד מאיתנו, בלי יוצא מן הכלל, נולד כשבקרבו דחפים שפלים ונטיות לב שליליות, שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו כבר מלידה. בלי שימנים, בלי... כמו שהתורה הקדושה מעידה, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. איזה מין תורה הזאת? התורה היא לא באה לשביעות רצונך, היא באה לגלות לך מה האמת של המציאות הזאת. היא מגלה את האמת בתוך המציאות שבה אתה חי. כשאתה מבין את זה, אתה בכלל מבין שאין פה לא דתי ולא חילוני ולא כלום. זה דרך חיים. זו דרך חיים של השבט היהודי. ויצאנו מיצרים כדי לקבל את התורה הזאת.
מה הכוונה לב האדם רע מנעוריו?
כי יצר לב האדם רע מנעוריו. מה זה רע? רע זה אותיות רשע עין רצון עצמי. יציאת מצרים אמיתית היא לפעמים לוותר על רצון עצמי שלי שהוא מאוד חזק. לפעמים אני לא רואה את המצרים שלי כי אני בטוח שהרצון העצמי שלי הוא חיובי. וואי, מסכן, הוא בטח לבד ואין לו כסף ואין לו חברה וקשה לו עם חברה, אז אולי אני אלך ואני אהיה ידידה ואני אשב איתו קצת. אבל את זוכרת שדיברתי איתי בייעוץ ואמרת לי שכל פעם שהייתי איתו אין מה לעשות, היה מגיע חבר והייתם עושים כמה שורות. ואת יודעת שהשורות האלה של השלג, הדין הזה, לא עשו לך טוב. והוריד אותך למקומות והכניס אותך לפחדים מאוד מאוד קשים. אז מצד אחד את מבינה שכשאת הולכת אליו ואת מתראה איתו, אתם נופלים לסמים. מבינה שזה לא טוב לך, זה רע לך. אבל מה את לא שמה לב? שבגלל שיש לך איזשהו attachment, דחף, תשוקתי, כזה או אחר, שלא עדיין לך ברור למה את רוצה לראות אותו, למרות שבשכל את מבינה שזה לא טוב לך. אני לא מבינה, לא מבינה, לא יכולה להסביר את זה. אתם, כל החבר'ה שפה, כל החבר'ה שפה כרגע הם כן, כן, חלק כמעט קבועים שאני, מאשדוד. זה שעושים לנו קצת כאלה לפעמים, אני לצאת ממצרים, אני לא מבינה למה יש לי דחף. זה יצירת פנימית מאוד, זה יציאה ממצרים מאוד פנימית. לנקודה הזו להגיע, זו המגמה שלנו. יש לי דחף מאוד חזק כרגע לנו עליו, רצון עצמי מאוד חזק, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. יש את הדחף הזה, הוא נולד מהגוף ומהנפש הבאמית. יש לכם עוד הרבה שאלות, אבל אני חושב שהקטע הזה הולך להיות, מה זה מעניין? קטונתי, אני יושבים פה אנשים, מה זה חכמים? אבל תנו לי עוד כמה דקות ותשמרו את השאלות. למרות זאת, המעשים שאנחנו עושים תלויים בבחירתנו. אף על פי שיצר לב האדם רע מנעוריו, מה אנחנו צריכים לזכור? שעשיית המעשה בפועל והעולם הזה נקרא עולם המעשה, זה בבחירתנו. אף אחד לא לקח את הבחירה. נכון, אתה לא שולט בזה, נכון, זה דחף. אז רגע, קודם כל מה אמרנו? כשאנחנו מדברים על הדברים, זה מעורר בנו דברים. זה לא כרגע עכשיו לחשוב, אבל רגע, אמרת שאתה אי אפשר לשלוט את זה, אז איך בעצם אתה מחפש לשלוט את זה? לא, ברור שזה קשה. אני ממש רוצה, שימו למה אני עושה כרגע, זה שאלה טובה, אבל גם לשאלה הזאת היא צריך לעשות קאט, כי היא מוציאה אותך מהעיקר, היא משאירה אותך בתפל. אבל אמרת זה דחף, אז איך אתה מנסה לענות על זה? דחף ודאי, בעולם הזה הוא מאוד קשה. אלא אנחנו צריכים זו הפנמה שהדחפים האלה הם קיימים. ההפנמה היא שבדיוק עם זה אני צריך להתנהל. זה כאילו לראות את הסרט, אתה רואה את עצמך מגיע לדחף, ולא להתערבב איתו כל כך, יענו כמובן שיהיה ירידה ויהיה ניסיון, וכמובן שזה קשה רבותיי. אני מדבר על דברים קשים, אני יודע. אני מדבר על דברים שאני עובר. אני לא בחל, כולנו עוברים, אני לא בחלילה לומר לכם זהו, ככה וזהו, זה פשוט לא. אבל קודם כל, עצם ההתכנסות שלנו פה, עצם המפגש הוא מעצים, הוא בעצם משקף לנו, וואו, יש פה איזה, מה המדיטציה עוזרת לך להבין? להתרכז, להתבונן, ואז לראות איזושהי שקיפות מסוימת. אני רוצה לשקף לכם משהו שאתם יודעים, אבל משהו שהוא מאוד עדין, שדורש ממני, זוכרים מה פעולת עבודת הניסיונות שלמדנו חלק שעבר מי שראה? ואידום, לשתוק. להפנות עורף, עורף, ולא להתעסק עם הדבר. זה הניסיון שלי. עבודת הניסיונות של הדור היא לראות את הדחף הזה, זה שיעור שעבר שדיברנו על זה, מה העבודה שלך? לראות את הדחף והתשוקה הזאת, נתתי כבר את הכלי שבוע שעבר. מה העבודה שלך? לא להתעסק עם זה. לא להתעסק עם זה. אבל מה זה, למה אתה במצרים? יש לי תשוקה, אבל מבינה, את הולכת לעשות שורות שם. את הולכת להיכנס לסרטים. אז מה זה צריכה? אז בסדר, הוא יושב לבד בבית. אל תתעסקי עם זה, את מתעסקת עם זה. ואז את מתחילה לספר לעצמך שאת טובה, את הולכת לעזור לו. הלכת לאיבוד, לא את טובה. הלכת לאיבוד. ויציאה מגלות זה לשחרר את הילדה הזאת. זה לשחרר את הילד הזה. להבין שאני פה, ויש לי אחריות, ויש לי משמעות, ולקחת את זה בשתי ידיים. ואת זה מה ניסו בני ישראל, ופה אנחנו תכף נראה מה הצד הראשון שבני ישראל עושים כשהם במצרים כדי לצאת, כדי לצאת מהמקום הזה, מה זה דורש ממני. אני אלך להגיד משהו שאולי אתם לא תאהבו. אבל בינינו, תזכירי לי את מה שאומר עכשיו ותזכירו לי את זה, כי אני יודע, זה השראה של רגע ואני דווקא אוהב את זה, יסלח לי השם. מה שאני אלך להגיד שם עכשיו הוא כפול. מה שאני הולך להגיד לכם באיזשהו מקום, לא אוהבים את זה כי לא רוצים לעשות, זה לא בא לנו. אבל מצד שני, אם אני פוגש אותך בסרט, על איזה סלע יפה, על חוף בקיסריה, על הר בגולן, ואני אומר לך את המשפט הזה, אתה מסתכל לי בעיניים לבבות ופרפרים. תזכירו לי את זה, אני הולך להגיד שאני רוצה לדאוג שאמרתי מה זה. זה נדרש ממני כשיש לי דחף רציני, עבודת הניסיונות, יש לי ניסיון. מה הניסיון שלי פיו? לא להתעסק עם הדבר, להפנות לו עורף. זה כמו שאתה קולק לפעמים שאתה מול בן אדם ואתה רואה שאין לי מי לדבר. מה אתה תעשה? עזוב, עזוב, אין לי מי לדבר. אותו דבר, לא להתייחס. כמה פעמים אתה אומר לילד, כמה פעמים אתה אומרת לחברה, אל תתייחסי. אתם מכירים את המילים האלה? זה בדיוק העניין של ואידום. זה הכלי שהסברנו. עכשיו, מה עוד עוזר לנו כרגע ההפנמה? שאנחנו צריכים לדעת שהמעשים, זה שיש לי דחף, לא אומר עדיין שאני חייב לעשות. אז יש לך דחף, תקבל. מה אני אעשה איתו? ג'אגלינג, לא יודע מה אתה עושה איתו. זרוק אותו לים, זרוק אותו על חבר, זוזי. אני לא זוז. למרות זאת, אף שהמחשבות מולידות את הרגשות ומשלהבות את הדחפים, אתה מתחיל לחשוב בדבר, זה מעורר את הרגשות, משלהב את הדחפים. לנוע לכיוון זה, והדחפים מולידים מעשים. המילה האחרונה, מעשים, מצויה בידי האדם הבוחר. בידי זה שביכולתו להיכנע לפיתויו ולעשות את אשר ליבו חפץ, ואף לעמוד בפרץ ולסרב להיכנע ליצריו, אף שהוא חושק מאוד ואף שהוא מרגיש דחף עז לעשות את המעשה, זה יציאת מצרים. למה זה יציאת מצרים? שאתה מצליח לא לעשות, לא שאתה מצליח לא לחשוב, כי אתה לא צדיק. ואת זה הסברנו כבר בעבודה של פורים. מה אתה בוכה ואתה כועס ואתה משתגע מעצמך? למה יש לי מחשבות או נטיות רעות? יצר לב האדם, רע מנעוריו. מה, אתה מצפה שלא יהיה לך מחשבות רעות? למה, מה, אתה צדיק? זה חוצפה, גאווה משחקת לך משחקים. ודאי שיהיו לך דחפים, ודאי שיהיו לך נטיות, ודאי שיהיו לך כל מיני דחפים שפלים, בסדר? אני לא יודע מה אתם חושבים, אני חושב על דבר אחד. May the force will be with you, look. מצטער בנות, כולם פה בנות, לא, יש פה... סטאר וור. סרטים סרטים, סריטות סריטות, אבל... שובו של הג'די. הכל שם זה לוחמה בין אור לחושך. הג'די הוא מאסטר רוחני, שיש נטיות שליליות ויש נטיות חיוביות. ועל זה הסרט. עם כל התפורה. והג'די מברך את הלוחם הצעיר. מי ייתן והשם יהיה איתך, מי ייתן והכוח יהיה איתך. כי הדחפים האלה הם כל הזמן שמה, וברגע, במחשבה אחת לא נכונה, אתה עף לכיוון שלילי. בסרט זה מיוצג שגיבור הסרט חושב שהמאסטר שלו הוא לא מספיק חזק. וצריך מישהו יותר עוצמתי ממנו בשלטון. ואז הוא מתחיל לחתור תחתיו. לא נורא. נמשיך, אחרי זה. כן, כן. אבל זה גם החיים. זה סרט של החיים. הבנת הקשר, או נכון יותר, הבנת העובדה, שימו לב, הבנת תחדדו, בואו. שוב פעם להתחדד, הבנת העובדה שאין בהכרח קשר מחייב בין יצרנו ובין מעשינו, בין רצונותינו ודחפינו, ובין החלטותינו לפעול בדרך זו או אחרת, חשובה במיוחד. כן. הבנת הקשר, או נכון יותר, הבנת העובדה שאין בהכרח קשר, בין מה? בין יצרנו ובין מעשינו. כי ישר שיש לי דחף, בין מה? בין הדרך לבין התוצאה. הדחף נמצא שם. אני ישר מהדחף רץ אל המעשה. מה זה יציאת מצרים? אל תצפה שבמחשבה לא יהיה לך דחפים שפלים. יציאת מצרים זה לא להיות אסיר. המתיר אסורים, כתוב בכתבי הסוד, אנחנו מתפללים עם המתיר אסורים, אסור זה ברובד העשייה. אתה אסור, ממש כבול. אתה לא בשליטה. בעולם הזה לקחו לך את היכולת לבחור. דע לך, הקדוש ברוך הוא לקח לך אותה, שאתה תגלה את התובנה הזו, ותגיד לו, הבנתי, ואני לוקח אותה בחזרה. הקדוש ברוך הוא היא שמה. הוא לא לוקח לך אותה. הוא רק רוצה שאתה תגיד, אני לוקח את כוח הבחירה, אני המחליט כאן. אני לא נשלט, אני שולט. עכשיו רבותיי, להיזהר פה, לא מדובר פה בתקשורת. שלא מישהו פה יגיע הביתה ויגיד, לימדו אותי, אני מתחת לשולחן כפרה, גם אני אריה. מכירים את האכבר שעשה מסיבה ביער? סליחה, האריה שעשה מסיבת חתונה ביער, קרא לכל החיות. אז האכבר מה זה התלהב? רץ עם מגפון, אחי מתחתן, אחי מתחתן. האריה שומע את זה יענו כזה, מה? אתה לא מתבייש? אתה אכבר, אני מלך החיות. נתן שהגע, אכבר מתייצב, תגיד לי, מלא לבוא לחתונה שלי, אבל אחיך מתחתן, אני מלך ואתה אכבר. אומר לו, אדוני, גם אני לפני החתונה הייתי מלך. אני פה מלך, אני פה שולט, אני כאן מחליט. זה יציאת מצרים, שהנפש האלוקית משתחררת מהגלות והמאסר של הגוף והנפש הבהמית. ואין מסע יותר נשגב מזה, ואין עושר ועושר המגיעים לאדם כשהוא מצליח לעשות את זה יותר נשגב מהרעיון הזה. שהניצוץ האלוקי שבך משתחרר מהתלותיות שמשדר הנפש הבהמית והגוף משדרים. ולפעמים אתה לא קולט את זה, אתה נשאר לתוך ניסיון. לוקח לך זמן לזה בסדר. רבותיי, לרגע שלא, אם אתם מרגישים רע, אז בכלל לא הבנתם אותי. צריכים מה זה לחייך? כי פתאום, בדיוק, כי פתאום אני רואה את המפה. אני רואה פה את המפה יותר בהירה, אני ממש, נפתח לי.
איך אתה יודע שהדחף הוא דחף?
כן, בתוך המילה דחף מסתחדר פחד. שימו לב שבכל תוך דחף יש לכם פחדים סמויים. זה רק, זה לא אומר תמיד, רבותיי, כן, אני אומר לכם, עכשיו אני חולק איתכם מסע פנימי עם הרבה כתובים למילה אחת. איך אני אדע? איך אני אדע שיש דחף? שיש בגלים חמים, חמים, יענו, יש לי תענוג מאוד חזק שם. אבל עם זאת, יש קול שקט, קטן, שאומר, רגעו, זוז. זוז, מה רגע? זוז, תן לי עוד, זוז. ולזה קוראים חירות, אנחנו נדבר על זה.
זה כל כך נכון, בול כמו
שזה. אני...
ככה אני מרגישה בדחף. השאלה אם הדחף הזה הוא לא משהו שהוא טבעי ומרבית הדברים שעוברים עליהם, כלומר, אתה מבין למה אני מתכוונת? איך אתה יודע שהרי אין בטוח, איך אתה יודע שהדחף הזה...
יפה.
לא מתוך מקום של הנאה לפעולה חיובית.
איך אני יודע שאני שואלת שאלה מאוד חכמה ויפה, וגם אם אני אתן את התשובה, צריך לשמוע את התשובה הזאת כל חודש בערך.
כן. אבל דחף בדרך כלל לא יכול להיות חיובי, לא?
לא, לא בכך, לא נכון. אתגרים, אתגרים, דחפים, אתגרים. כל מילה על פי היהדות, בכל מילה חטא את הדעת עוברה. בכל מילה, בכל אירוע, כל מפגש. יש אור של המילה והחושך של המילה. אתה שפל. אתה שפל. שלילי, נכון? והווה שפל רוח בפני כל אדם. אוקיי? סתם כדי להזכיר לנו את זה. בואו נמשיך.
לא, רגע.
כן, זו השאלה, סליחה. כן. לא, בסדר. לא, יש פה... כל מי שיושב פה רבנים ורבניות, יענו, מה שנקרא בעזבה, אז בטח, צריך רגע, נכון. אלא במקום הזה נאמר, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. איך אני יודע בין דחף חיובי לדחף שלילי? זו הייתה השאלה. התשובה, יועץ מבחוץ. אדם... רק רגע. זה יפה, אומרת כאן מישהי שאתה בזמן דחף, מי מתייעץ? אנחנו פורסים כנף? מה זה אפים על זה? אתה פתאום טרח מתרסק עם המקור. ולמה דווקא עם המקור? כי אתה שם את המקור שחיינו כולך. כל המקור, איבדתי את המקור שלי. אני לא יודעת כבר מי אני. אני קצת מגזים, ואני לא מגזים. דפוסים. לצאת ממצרים זה יציאה מהרגלים, דפוסים, וברמה הכי גבוהה על פי קבלה זה אמונות מוטעות. אני מאמינה שזה מה שצריך לעשות, זה מה שמונח אצלי, זה הדחף, זה בא מאמונה מסוימת שקטה בפנים. כולם בחוכמה התבררו, נאמר בתורה. צריך לברר את זה בחוכמה, ומאחר ואדם יש לו נגיעה לעצמו, על כל פשעים תחסי אהבה, איננו מסוגל להבדיל באמת לאמיתו בין דחף חיובי לשלילי, אלא צריך יועץ. זה התשובה, ויש כנראה אולי עוד מה לומר על זה, אבל זה בגדול אחרי כל הפסוקים.
מי אמר את הפסוק הזה על כל פשעים
תחסי אהבה? שלמה המלך. למה הוא אמר את זה? כל פשעים תחסי אהבה? כשאני עושה משהו לא בסדר, לא נורא, אבל כשמישהו עושה משהו לא בסדר, שמים עליו את האצבע, יורדים, אומרים, כותבים ספרים. מסכן, אולמרט, אולמרט מי...
זה לא קשור לבינו לבינה.
זה גם קשור לבינו לבינה, כי מה זה אומר? שעל הפשעים שלך אתה מכסה, ושל האחר אתה מעלה ביקורת. אז מה קורה? שעל כל פשעים תכסה, מדובר פה על אהבה עצמית. עכשיו, אהבה עצמית מכסה על הפשעים שקיימים. עכשיו, גם אהבה למישהו אחר. לפעמים יש פה משהו מאוד אגואיסטי, אינטרסנטי, משהו לא מזוכח. אז רואים שיש פשעים באהבה הזו, יש פשעים, דברים לא טובים, אבל על כל הפשעים תכסה אהבה. יש אינטרסים, רצונות סמויים שהם לא מתוקנים. כמו שבתוך קשר מסוים לפעמים אני חייב להוכיח לעצמי משהו. אני חייב לראות ש. אני חייבת לגלות ש. זה רצון סמוי המוביל אותך לא לממלכה הקסומה, לאבדון. האגו שלך תפס אותך. אבל עניתי רוב תשועות בכוח יועץ, וכמה זה קשה לקחת חבר ולשפר לו, תראה, יש לי מוגלה ואני נהנה לחטט בה. מה לעשות שאני נהנה לחטט פה, נכון? עכשיו, אם היועץ יבוא ויגיד, לא, עזוב לך משטויות, אז הוא בכלל לא הבין כלום. אלא זה מסע. זה מסע, יד ביד. צריך רואה. לבני ישראל היה רואה במדבר. אז חשוב ביותר הבנת העובדה שאין בהכרח קשר מחייב בין יצרנו למעשינו. זה בין דחפים למעשים, כלומר צריך פסק זמן, מסננת, עצור ואידום, יש לי דחף, יש לי עדיין בחירה לא לעשות את זה. עצם זה שאתה מפנים את זה ואתה זוכר את זה, זה עוד כלי לעבודה. ושיהיה בהצלחה, כי רק בהצעת השם וישועתו. המלמד לאדם דעת, מי ילמד אותך דעת? רק השם. רק הניסיונות. עכשיו חשוב ללמוד, כי מה עושה הלימוד? מחדד את התובנות שלך מחוכמות החיים. מאיר אותה, מבורר, מה אור, מה חושך. בואו ניקח כמה דוגמאות, ממש פשוטות. אבל כשאתה קולט את זה על עצמך, אל תקשיבו לי לדוגמה. אני קורא דוגמה, ישר אני מחפש את אצלי.
אתה בעצם אומר, לא משנה מה, גם אם אתה לא יודע וגם אתה לא לוקח, יועץ
כן.
אתה צריך להתעכב
ולהתבונן. ויידום שתיקה במערכות, לא פרייריות. הסברנו את זה שיעור שעבר, ואני לא הולך לדבר על זה. אני מאוד ממליץ לראות את שני החלקים של עבודת הניסיונות, חלק א' וחלק ב', ולשמוע את זה הלוך חזור עם הכלים, בזה, לעלות את זה ב-MP3, לשים את זה באוזניים. זה מאמר אלוקי, לקחתי מאמר של הרבי ופתחתי אותו, אז ברוך השם, יש שם הרבה הרבה אור נכון. יהודה הגיע אליי, מאחר שנתפס הרבה פעמים, נוגע במה שאינו שלו. הוא הביע נכונות להשתנות, אבל טען בכל תוקף, כדי שאפסיק לגעת במה שאינו שלי, או לגנוב, מישהו צריך לקחת ממני את היצר החזק הזה. זה דחף. יהודה היה מרבה להקות את אחיו הצעיר. כל אימת שכעס, כל פעם שכעס, הרביץ. לאמו ששאלה אותו, הייתכן שהוא מרים יד? הסביר יהודה, הוא מרגיז אותי. והוא מרגיז אותך, התפלה האם, אז אני חייב להרביץ לו? אם תעשי שהוא לא ירגיז, אני לא ארביץ לו. זה מצרים. עכשיו, צריכים להיות פה מאוד עדינים. האם אני מזהה את הדפוס חשיבה הזה אצלי? כך מסבירים את התנהגותם גם רבים מן המאבדים שליטה. ונכנסים לעוצמות רגשיות בכל תהליך תקשורתי זה או אחר. מול השם, מול הסובבים אותו, או עם עצמו. היה לי יום רע. בגלל שהיה לי יום רע, אז אני מאבד שליטה. מיכל כמעט לא הייתה עוזרת בבית. על כל דבר קטן היו צריכים להתווכח עימה. מה אתם רוצים ממני? שאלה, כלא מבינה. מה אני אשמה שאין לי חשק לעבוד? רבים מסבירים את התנהגותם בעודף רגשות ודחפים יצריים שיש בהם. זו יציאת מצרים. יציאת מצרים זו הפנמה. שמה? שאף על פי שיש לך רגשות ודחפים יצריים שיש בהם, או בחשק שחסר לך מצד שני, אין לי חשק. צריכים להבין שיש פה טעות בסיסית ויסודית. באחד הימים פגשתי אדם צעיר שהיה שקוע מאוד בתאוות רעות רחמנה ליצלן. הוא טען באוזניי, אם תיתן לי עצה שתעשה שלא יהיו לי תאוות לעולם, אוכל להתאפק ולא אכתה עוד. עניתי לו, לצורך כך עליך לפנות לאומן שעשה אותך, לא אליי. לא אליי. ולא בידי ובידי איש מאיתנו אין כלים שמבטלים לחלוטין את התאוות. זה הסוד, זה הזור, זה החסידות, זה הקבלה, יוריד עליך פה סוד. יש לך גוף שמתאבל לזה, אבל יש לך גם כן כנגד כוח אלוקי שנמצא בך. והדבר הראשון שאתה צריך לגלות בעצמך זה עוז, אומץ, רוח קרב, לגלות את הלוחם שבך. זוכרים את המשפט שאמרתי לכם שאם אני אגיד לכם את זה, זה יעצבן קצת? תילחם! אומר בעל התניה, עד שלא מרגיש איך הוא נלחם עם יצרו הרע, יענו באופן שאתה, אתה מתחמם מזה, אתה משתגע מזה, אתה מרגיש את המאבק הפנימי, אתה זועק, עדיין לא נלחם בכלל ביצר, עדיין לא עשה את העבודה שלו עלי אדמות, וכשהוא מגיע לזה, מה אתה בוכה? לשם כך נוצרת. צא מהסרט, תצא מהתסריט, תצא מהשחקן הראשי. יש בתוכך במאי, אתה עורך את ספר חייך. איך אתה רוצה לקרוא אותו בסוף תקופה? כולם עוזרים את הפלאפונים ברגע זה, ככה, תופסים את הטלפון, הופכים אותו. קדימה. תודה. רק מי שחייב אפשר. הגעתי למתח, מה? אני יודע, כולנו עסוקים. תגידי שהיה פנצ'ר בגלגל של האופניים. תגידי שהיה פנצ'ר בגלגל של האופניים. אני, מה? חלילה, לא לוקח אישית. הוא אמאי. הוא אמאי. הטעות המרה שלך היא שאינך מבין שהדרך להימנע מן החטא אינה למת היצרים וביטולם, אלא ראשית כל שליטה עצמית, החלטה איתנה להתאפק מלעשות את מה שהיצר דוחק בנו לעשות. ובמצרים מה היצר היה? להישאר בשום בבצל. מי רוצה לצאת למדבר? אומר הבורא לבני ישראל, זכרתי לך חסד נאורייך, לכתך אחריי במדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, את הזיכרון הזה, זה הזיכרון הכי מתוק, לארץ לא זרועה, במקום שלא יהיה טוב, אתם לא יודעים איפה יבוא מים ומאיפה יבוא אוכל, עזבתם את הכל, השלחתם את עצמכם אליי. ממש כמו שאבא או אמא אומרים לילד, בוא אליי, בוא אליי, והילד פלצות רץ לחק אביו או אמו. זה הזיכרון הכי מתוק שיש לקדוש ברוך הוא. ובזכות זה זכויות עומדות לעם ישראל מאז ועד עולם. ואיפה זה בתודעה? שאתה רואה כל כך נמוך, שמה במעשה אל תישאר במצרים. כמובן שיהיה לך מחשבות להישאר במצרים, להישאר איפה שנוח לך, באזור הנוחות המדומה. זה מין נוחות מדומה, זה לא נוחות אמיתית שיש לנו. אבל הדחף, התשוקה לדבר הוא כל כך חזק, קשה לצאת. שמה, בוא איתי, בוא אל המקום הנכון. אבל אם אני אעזוב את המתיקות הזה, מה יהיה לי? תהיה לי הזדמנות, תהיה לי עוד מערכת יחסים. הרוב זה מערכות יחסים, אני משתגע מזה כבר. אני מת מזה, אבל אם אני אעזוב אותו ואת המתיקות הזאת, מי... מי ידבר איתי ככה, מי יגע בי ככה, מי אומר... לא, יש רק גבר אחד בעולם. יש רק אישה אחת בעולם. מה? אין, יענו. אין עוד כישרונים, יענו זהו, אחד. לא, לא, אני מרגישה שזה זה, אבל הוא נותן לך את כל הסימנים שהוא... ז'וז'י. זה מצב, יש לי דחף פה, ושם זה יציאת מצרים לא פשוטה. החלטה איתנה להתאפק מלעשות את מה שהיצר דוחק בנו לעשות. החלטה בתוקף, החלטה פנימית. כלומר, אף שמצד הנטייה הטבעית אנו מרגישים דחפים רעים ועלולים להתפתות לעשות מה שליבנו חפץ, העבודה שלנו בחיים, יציאת מצרים שלנו היא, קודם כל להיאבק ולא להיכנע ליצר הרע, ואז בעזרתו יתברך שמו, לאחר שנעבוד קשה להתאפק ולא לעשות מה שאסור לעשות, ומי שיסתכל את ההרצאה הקדומה זה, ואידום, שתיקה, שתיקה, היא התעסקות בדבר. כמו מצוות עשה, שאתה צריך להתעסק, מצוות לא תעשה, אל תתעסק. אל תתעסק, אל תתייחס.
אבל זה
בעשייה,
ומה עם המחשבה?
את לא יכולה לצפות, זה מה שאמרנו, שלא יהיו מחשבות. המחשבות מלדות את הדחפים, אבל לזכור שגם מעשים בסופו של דבר מעוררים את הדחפים עוד יותר. העבודה שלנו פה בעולם העשייה היא לשמור ולעשות את רצון הבורא. ואז על ידי זה מה אנחנו עושים בעצם? זה לא נגמר בזה. טוב, אתה מכשיר את העולם. אתה מכשיר את העולם לגילוי. וכמובן, לאחר שנעבוד קשה להתאפק ולא לעשות מה שאסור לעשות, ובצירוף אמצעים נוספים, כמו תפילה, לימוד התורה, עיסוק בספרי מוסר וחסידות, נצליח גם להחליש, לא לבטל. דוד המלך ביטל אותו, וליבי חלל בקרבי. להחליש את היצר שבלב, אם כי לא נצליח לבטא ולדכא אותו בצורה מוחלטת. וצריכים להבין את זה. נכון, נכון. אז אם הבנו, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, וזה מה שהתכוונו חז"ל. לקחת גוי מקרב גוי, אני חוזר לשיחה. גוי מקרב גוי. לקחת אומה מתוך אומה זה כמו עובר שחושב שהוא עצמאי, יש לו ראש, יש לו רגליים, אבל הוא קשור בחבל התבור לאמו. לאן שאמו הולכת, הוא הולך. לאן שהדחף שלי הולך, אני הולך. לא, תעצור. הבנה שיש הבדל בין הדחפים למעשים. יש פה איזה מרווח, אתה יכול לבחור אחרת.
יש לי שאלה. אז עצרת בצורה קפדנית, אוקיי? שמרת בקפדנות על הקשר קיבלת ניסיונות ועדיין עצרת, הסבירות, או איך שלא קוראים לזה, שהתשובה האמיתית והנס הגלוי, שזה התשובה בעצם, יגיע אחרי תקופת זמן של ניסיונות, היא באמת אחת, כי כבר לא ידע. זה מה שאתה בעצם אומר.
נכון, כי ברגע שאתה עומד בניסיון ועומד בו בתוקף אמיתי, לא בכאילו, זה כמו ש...
אמיתי.
לא, אני לא מתעניין, לא מתייחס, אבל מה קורה, מה קורה? הוא שלח אס-אמס, הוא... אלא בתוקף אמיתי, המציאות מתבטלת, הניסיון מתבטל. זה מתבטל. אבל צריך להיות אמיתיים שאנחנו באמת עושים את העבודה הזאת. אני חייב רגע להמשיך. כזה היה מצבם של בני ישראל במצרים. מצד אחד הם היו עם. עם בכל המובנים. אך מצד שני הם היו תלויים לחלוטין במצרים. עד שנדמה היה שגם הם סוגדים לאילות המצרית. הדרך לחירות ולהיחלצות מקשר הטבורי עם מצרים היה בהקרבת קורבן הפסח. מה זה היה קורבן הפסח? רק ככה תלה. התלה, רבותיי, היה האליל של מצרים. הוא סימן את הטבע. הרך, הפורח, הגדל. הוא היה האליל. זה כמו שלקחת ברוסיה לפני 80 שנה את הדגל שלהם ולשרוף אותו. או לצאת כנגד הממשל הדיקטטורי. לבוא עם דגל אחר, זה סכנת חיים. לקחו את האליל של מצרים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן נוגע להם ישר בנקודה. קחו את האליל הזה, שידעו שאתם לא עובדי אלילים. תשחטו אותו. מה? אבל זה אליל שלהם, הם יהרגו אותנו. רגע. מי פה מנהל את המציאות? אתה? הוא? אתה? הוא? ולשם אנחנו נגיע, רבותיי. לשם יביא אותנו הבורא. וזה רק כדי שנתגלה. זה רק כדי שנבין מי אנחנו באמת, איזה עוצמתיים אנחנו. וזה חייב לבוא בדרך הזו. אתה לא יכול לשחות במדליה טריאטלון אם לא עברת את זה. מה אתה מדבר? בני ישראל נצטוו לקחת את עשה האליל המצרי לשוחטו ולאוכלו. עוז רוחם של בני ישראל בשוחתם את העבודה הזרה המצרית, היה הצעד הראשון לקראת השחרור מהקשר עם העם המצרי. בתוקף מלחמה קשה, יש לי דחף, לא עושה. ובנקודה זו, אומר הרבי, תמונה גם המשמעות הנצחית של היציאה לחירות. יכול אדם לדמות שהוא אדם עצמאי ובן חורין. הוא מדמה את זה. הוא מביט על עצמו באופן שטחי. ונדמה לו. שבגלל שיש לו שכל ורצונות משלו, הוא באמת עצמאי. אך כשיעמיק בדברים, יראה שבעצם הוא קשור בטבורו לסביבה שבה הוא חי. בעצם הוא עבד. עבד לסביבה. עבד לאומות שמסביב. תראו, עם ישראל לא יכול לשמור על עצמו. אנחנו עבדים למה יחשבו עלינו. אנחנו לא יכולים לקחת החלטה בתוקף. אין יותר טילים בארץ ישראל. זהו. אין לנו תוקף לעמוד על אדמותינו, שמה שניתן לנו בזכות האבות. אין לנו. עבד להשקפות הרווחות בעולם, והגרוע מכל הוא, שעוד נדמה לו, כי זה משמעותה של חירות. חג הפסח מעניק לנו כוחות להגיע לחירות אמיתית. וכל המנהגים בו, רבותיי, וההלכות, הלכה מלשון הליכה, איך ללכת בצורה הנכונה, ועל ידי זה שאתה מתמזג עם הלכות החג, אתה מקבל את התוקף הזה גם בנפש. כולנו רוחניים, נכון? למה הגענו לפה? אנחנו אנשים אנרגטיים. ביהדות הכל זה תדר אחד. שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. החומר הוא אלוקי. זה שאתה אוכל אותו, אתה חושב זה חומר. מה זה קשור לפן הרוחני? זה מה אתה חושב. לא מה הבורא עשה במציאות שלו. יפה, תודה. הצלחת להבין את מה אני מנסה להפיל. הצעד הראשון לכך הוא לשחוט את האלילים שהאדם, אולי מבלי דעת, סוגד להם. שימו לב כמה הרבי עדין. הוא נותן את האפשרות של פשוט חוסר מודעות. אני אפשר לכעוס על מי שלא יודע. או לבוא לו בעצוע מאשימה. מאוד. לחדול מלהיות תלויים בהנחות העולם, במנהגיו ובפיתויים הגשמיים, להגיע להכרה אמיתית שהוודאי הם עבדים לקדוש ברוך הוא ולא עבדים לעבדים, להתחיל להיות אנו עצמנו. ומפה אני שואל את השאלה, רגע, אם הוציאו אותנו ממצרים להיות עבדים, להיות עבד שלך, אז מה זה חירות? בכל מקרה אני עבד. וכאן אני רוצה להעלות אתכם על אחד השיחות שהן אבן יסוד בעולם החסידי, וזה הדברים ששבו אותי והביאו אותי לחבד. לכאורה תמוה, כל המושג החירות שביציאת מצרים. הלא הקדוש ברוך הוא שחרר אותנו משעבוד פרעה, אך ורק כדי שנשתעבד אליו. בספר שמות. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על העם הזה, תעבדון, יענו עבדים, אתה יודע שאת עוד עם מצרים עשית לי, שם בניתי ערים, עכשיו אני עבדים שלך, עוד מצווה, עוד זה, עוד זה. זה עבדות. לכאורה התורה ומצוותיה אין עול כבד. עבדות, תעבדון. ולא חירות ושחרור. שאלה חזקה, אה? רבי מלובבי. מאוד. ופה נפתח לי, פה נפתח לי הצוהר, והתחלתי להשתחרר לעולם הזה שאני מייצג. זה לא דת. דת זה דבר. לפני שניכנס לזה, אני שואל אתכם, איך תגדירו חירות? נסו רגע להקשיב לעצמכם באמת. תקרינו את עצמכם למקום מאוד נוח, שהרגשתם מין חופש. מה בעצם היא חירות? איך תגדיר? אני חופשי. אחד שיש לי חופש בחירה? אני לא יעלה אתכם גם מבחינת הזמן. זו הגדרה שלדעתי צריך לצלול אליה, וברגע אתה רואה שזו ההגדרה של חירות. או שהיא קצת לא תתלבש לך טוב. זה או זה או זה. חירות, מה היא אומר הרבי? מתן ביטוי שלם למאוויו של האדם. למאוויו, לכל הפוטנציאל, לכל הרבדים, לכל החלקים הנמצאים בדבר הזה שנקרא mind, heart, גוף, לתת לזה... מה?
מתן,
לא מימוש, יפה. מתנה, לא מימוש. מתן ביטוי. מתן ביטוי שלם למאוויו של האדם. זה חירות. עכשיו, בואו נענה על השאלה.
מגיע אדם והשכל של האדם, ואומר, אבל אני לא יכול לממש.
לא, אני מבין למה אני מכוון, אבל זה את לוקחת פה לי אותי, כי אני לא מצליח למש דברים מסוימים, אבל לפעמים צריך עזרה שם. צריך שם עזרה.
צריך... אני מדברת על שאלה פנימית, אתה אומר, אוקיי, אם החופש, אם החירות זה חופש, והחופש ניתן לי במתן זה, שיש לי את היכולת ואת הפוטנציאל לעשות כל דבר שאני רוצה במחשבה, דיבור ומעשה, במרכאות, אוקיי? ואני לא יכול לעשות, אז זה עדיין לא, זה מחזיר אותי לשאלה.
זה מחזיר אותך לשאלה? לא, 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 זה בסדר. אבל זה מחזיר אותך לשאלה אחרת, לא לשאלה הזאת. הרי עצינו מהעבדים, נכון. אז בואו נראה את ההסבר. קודם כל בואו נראה. חירות, חופש זה דבר יחסי. מה הכוונה? בואו נתעמק במושג חירות. החירות היא מושג יחסי, מדוע? הרי העולם שלנו בנוי מדומם, צומח, חי, מדבר. נכון? מה יהיה חופש בממדים האלה? נתחיל עם הצומח. כדי שהצומח, הצומח צריך לתת מתן ביטוי שלם למאווייו. מה הוא צריך בשביל זה? שמש ומים. אוקיי? בוא נעשה את זה פשוט, כן? זה נשמע אולי... ואז הוא מראה. תנאים אלה עצמם הם ההפך הגמור של החירות כאשר מדוברים, מדובר בבעל חיים. בעוד צמח צריך אדמה טובה, מים, אוויר, אור וכיוצא בזה, בעל חיים אינו יכול להסתפק במזון ובמים, אוויר טוב, ולהיות מרותק למקום אחד. הוא זקוק לחופש תנועה, מרחב, לבדות את התנועה הזאת, את המעבב, את כל היכולות שלו, לריב, לקפוץ, לשחק, לעשות, להתמתח. חירות בעיניו היא כאשר הוא יכול לנוע כרצונו ממקום למקום. שימו לב, חירות זה דבר יחסי. אך גם מצב זה רחוק מאוד ממושגי החירות בעיני האדם. אם ייתנו לאדם ים, שמש, חול, לא צריך יותר מזה, סתם. סליחה, לרגע הייתי כזה אני. כל צרכיו הגשמיים, אך לא יאפשרו לו מזון רוחני. דברי חוכמה ושכל. אוקיי? עיוני, אוניברסיטאות, שכל והתפתחות רוחני. מה ירגיש האדם? מה זה אין לו חופש? הוא לא מבדל לביטוי את הדבר המיוחד הזה שיש בו. הוא לא בא לידי ביטוי. הוא ירגיש כלוא, הוא ירגיש יואו. אני נובל. כבעל שכל, חירות בעיניו היא כאשר יש לו אפשרות ללמוד ולהחכים. אולם, גם החירות האנושית המושלמת ביותר עדיין אינה עונה כלל על מושגי החירות של נשמה יהודית, אומרת הקבלה והחסידות. נשמתו של כל יהודי היא חלק אלוקה ממעל ממש. קשיבו איזה יופי, איזה פלא מערב יוסף פה. גם כשהיא מלובשת בגוף גשמי, היא קשורה עם הבורא. חירות במושגיה של הנשמה האלוקית הזאת, כשיש באפשרותה להוסיף ולהעמיק בחוכמתו ורצונו של אותו בורא, שהיא חלק ממנו, שהיא באה ממנו. אם אין לה את ההשגה האלוקית הזאת, מה יחסר בה? היא לא יכולה להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל האלוקי שקיים בה. אז נשמה יהודית, אם היא לא מתחברת עם אלוקות, אתה יכולה להרגיש חופשי? לא. זה אם אתה מקבל שאתה אלוקי, ואם אתה לא מקבל שאתה אלוקי, אני לא מאמין שאתה כזה לא מעריך את עצמך נכון. נקודה. זה גדול. זה הרבה. לכן אני בחרתי בחב"ד. זה אחד השיחות שפשוט... זהו. זה... הרבי, יש מהדורה מיוחדת של ההגדה של פסח עם ליקוטים ועיונים משיחות של הרבי מלובביץ'. יש ההגדה של פסח עם ביורי חב"ד. אני מאוד ממליץ לקחת, כי אתה קורא גם את ההגדה ואתה רואה פנינים שאתה יודע, לא יודע כבד, אבל דברים פנימיים. ואז כל ההגדה הופכת להיות עשה. לכן אמרו חז"ל, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. למה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה? כי מה התורה בעצם משקפת? את חוכמתו ורצונו של הבורא. התורה ליהודי היא כמו מים בעבור דג. אין זה עול, זה לא עבדות, אלא חיים. כי רק במים יכול הדג לחיות ולהתפתח. וכך יהודי, רק שיש בידו את התורה ומצוותיה, אז מה זה נשמע לנו ישר דתי? אבל מה זה התורה? חוכמתו של הבורא. מה זה המצוות? רצונו של הבורא. רק שהנשמה מתעסקת בזה, בחוכמתו ורצונו, אז מה היא בעצם מגלה? את עצמה. אז זה עול או מתן ביטוי שלם למאווייה של הנשמה? אל תגידי, רגע.
כן, שחררי, במידה ואתה מתבונן, לא רק במידה ואתה חי.
ודאי,
ודאי. יש שם ובלי
תבונן. ודאי, בטח, נכון. אז אנחנו, it's the new generation. רק שיש בידו התורה ומצוותיה, הוא חי חיים אמיתיים, מכיוון שהתורה היא חיינו. זו לא כפייה, זו לא עבדות. הקדוש ברוך הוא ברא כל יהודי בצורה כזאת, שמצד מהותו עצמית, הוא פשוט חייב לקיים, להתחבר עם אלוקות, מתי שזה יתגלה לו. לכן, מי שמסתכל מבחוץ אומר, מה קרה לו? מה, הוא התהפך? מה, הוא חזר בתשובה? מה הכללות? מה אתה מדבר? התגלה בו המקום הזה. הנשמה רוצה לבוא לידי ביטוי. היא פתאום תתחבר עם התורה, ועל זה נאמר, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. הוא פתאום עומד בתור, אתה לא מבין, אחי, בוא לשיעור, בוא לשיעור. אתה... מה אתה מרגיש? לבד, מה אתם מרגישים אחרי שיעור? אז אין מה להוסיף הרבה מילים. אני סתם כלכל. זה מדהים. ממש, זה פשוט הקשמה. אז עכשיו אתה מבין, הרי אמרנו, רגע, מה אתה אומר לי שאתה מוציא אותי לחירות? זוכרים את השאלה? הבנו, מהי חירות? מתן ביטוי שלם למאוויו של האדם. אז אם יש בי חלק אלוקה ממעל ממש, אז שאלנו שאלה, מה זה עבדות? אתה הוצאת אותי ממצרים כדי שאני עבד שלך? תלוי איך אתה מסתכל בזה. אבל אם אתה מבין קודם כל מה הפירוש של המונח חירות, אז אתה יכול בכלל להזדהות שאתה בכלל לא עבד. כל החיים שלך מתחילים לשדר בממד אחר. אני נותן ביטוי לאלוקי שבי. ומה לעשות? זה דרך המנהגים של השבט הזה. קרקרים, תנענה על אולב, זרוק את רוגים. לא, סליחה, לא זרוק. נכון, וזה לא נכון.
היא אמרה איזה מישהי שהיא כזה כולה מחוסה, היא אמרה לי, ככה זה אצלכם? אצלכם?
לא מבינים, יהודי יתקרב כל כך בשמחה לבורא כשהוא יבין את הפנימיות ואת המשמעות. נכון שפסח אומר לדלג, לפעמים אתה לא מבין הכל, אז תדלג על משהו, אבל חלק מהדברים להבין, ושאתה מבין את המשמעות, אתה מתקשר עם זה בצורה פנימית. אין זו כפייה או עבדות, אלא להפך. זה כל מציאותו של יהודי. אני נבראתי לשמש את קוני. כאן אנחנו מגיעים למשמעותו האמיתית של המושג חירות. חירות אמיתית פירושה, מתן ביטוי שלם למאווייו של האדם. ואצל יהודי, שמהותו האמיתית היא הנשמה האלוקית, החירות האמיתית היא כשהוא יכול להידבק בבורו. יותר ויותר על ידי המונחים האלה שנקראים תורה, הוראה, מצוות, צוותא, מלשון צוותא, להתחבר. דברים שבעיני אדם אחר נתפסים כעול. אצל היהודי זה מהות החיים, וזו החירות השלמה ביותר. אז שנזכור, בין הדחפים שלנו למעשים שלנו, נעוץ בהבנה מאוד חשובה, הבנת העובדה שאין בהכרח קשר מחייב בין היצרים שלי לעשות לבין המעשה, וזה יציאת מצרים. כשאתה פשוט יוצא מהדחף הזה, מההתנהלות הזאת, מההתנהגות הזאת, והיא באה לנו בכל מיני מחשבות ואמונות קטנות בתודעה. אני חייבת לעשות את זה, אני חייב את זה, זה ככה, ויש... ואמרנו... תשועה ברוב כוח רואה, תחבר בטח לצדיק, בטח ליועץ, שיהיה לנו חג כשר ושמח, שבוע הבא, המפגש לפני חג הפסח עצמו.